אוקיי, okay, אני רוצה לדבר קצת על הנושא של לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. נתחיל בסוגיה המצומצמת ואחר כך קצת נרחיב את המעגל. אנחנו מכירים את הסוגיה, הסוגיה של אשת יפת תואר. המקור הראשון אצלכם, תנא רבנן, ראית בשביה בשעת שביה, אשת ואפילו אשת איש, יפת תואר, ואז בברייתא כתוב לא דיבר תורה כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות, שחוטות, ויאכלו בשר תמותות נבלות. ומדובר על פניו, על דבר שאולי היה צריך להיות אסור, אבל בגלל מסיבות מאוד מיוחדות, חייל שמצא רחוק מהבית, מצב מאוד מאוד פגיע, רואה מוות מסביבו, צריך חום, רואה יפת תואר, שהתורה מגישה שהיא צריכה בעצם להיכנע במרכאות ליצר הרע ולאפשר לפחות במסגרת מסוימת מה שבין כך הוא יעשה באיסור, אז בואו נתחום את הדברים, נגדיר את הדברים, איך כן לעשות את זה בצורה נכונה. אבל בסך הכל התורה בעצם נכנעת ליצר של האדם, ומדובר בעצם על מקרה מאוד מאוד בודד, מאוד מצומצם, מקרה מאוד ייחודי, לא תופעה רחבה. אנחנו מוצאים עוד כמה דוגמאות שלא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע, ושוב המעגל הוא מעגל, מעגל לא רחב, מעגל צר. נתייחס לכמה מהמפורסמות, הרמב"ן בחולין וגם כן הר"ן שם, והביא את הדוגמה של הגמרא. מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ויאכלו בשר תמותות נבלות, אז על זה מסיק הרמב"ן שהדבר הזה נאמר גם כן לגבי אכילת בשר. שם הבשר תאווה לא התירה אותו תורה אלא לתאבון, וכתיב כי תאווה נפשך, ולא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. שמוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, לא יאכלו בשר תמותות נבלות, כעניין מה שאמרו ביפת תואר. אז אומר הרמב"ן שאותו דבר לגבי אכילת, מה שנקרא אכילת בשר תאווה. גם כאן התורה דיברה כנגד יצר הרע, כי תרחק ממך המקום. עכשיו לא מדובר כרגע על להיות צמחוני, אלא מדובר על זה שכאשר היו במדבר, היד המשכן, אז כאשר רצו לאכול בשר, אז הקריבו קורבן שלמים. עכשיו כי תרחק ממך המקום, ואתם לא נמצאים על יד בית המקדש, ומי שרוצה לאכול בשר, קשה לו להקריב קורבן שלמים, אז כי ירחק ממך המקום, כי תאווה נפשך לאכול בשר, יש כאן עניין של תאווה, תאווה בעיני בעלי מושא זה לא הדבר הכי טוב, אז יש כאן איזושהי כניעה ליצר, ולכן הדוגמה שמוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ועצור בשר תמותות נבלות, זה האלטרנטיבה כאן, זה נבלות, עדיף אנחנו נגיד כאשר צבחה, על ידי מעשה שחיטה, ועל ידי מליחה, ועל ידי הפשה של דברים מסוימים. מדובר גם כן כאן על לא דיבר תורה אל כדי יצר הרע, אז יש כאן, לנו כאן עוד דוגמה נוספת. יונתן, יש שם בחורה שצריכה את המקורות. תודה. אוקיי. אז יש דוגמה של אשת יפת תואר, יש דוגמה נוספת לפי הרמב"ן ומשתמע מתוך הברייתא של בשר תאווה, שגם כאן, כי תאווה נפשך לאכול בשר וכי ייחת ממך מקום, אז התורה מאפשרת דבר שאולי בלי זה היינו דורשים שילך, יעלה למשכן, יקריב קורבן שלמים. לא, אנחנו מאפשרים גם כעניין של בשר תאווה. דוגמה נוספת מאוד מאוד מפורסמת זה אברבנאל, בנוגע למלך, מקום מספר 3. ולפי זה יהיה עניין המלך, מצוות עשה תלויה בדבר רשות. כאשר כתוב, שום תשים עליך המלך, וזה מצוות עשה, אבל זה לא דבר שהוא רצוי. אלא התורה מאפשרת למנות המלך. כלומר, כאשר תרצה לעשות כן, אם היותו בלתי ראוי, אל תעשה אותו כי אם בזה האופן. אז לפי אברבנאל, הדבר אברבנאל המפורסמים, וגם כן הסתירה בין הפרשה בשופטים לבין מה שקורה אצל שמואל הנביא, אז הפתרון של אברבנאל, ומסתם גם כן מתוך ההיכרות שלו עם חצרות של מלכות שהיו בזמנם, בזמנו, אז הוא החליט שגם כן כאן לגבי מלך, לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע, והוא דומה לפרשת כי תצא למלחמה על יבך, ראית בשביה, שאינו מצווה שיחשוק בה ויבלענה, אבל לא שיקחן ויבלענה כמו שהיא, אבל הוא דבר רשות, הוא מפעל היצר הרע. אז יש לנו כאן שלוש דוגמאות די בודדות ותופעות ששם חזל והמפרשים מיישמים את הכלל לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, ובכל זאת מדובר על תופעה לכאורה מצומצמת, אין הרבה דוגמאות, מרחיבים את המעגל קצת מעבר ליפת תואר, לבשר תאווה, למלך, ובכל זאת לא מדובר על תופעה מאוד מאוד רחבה. הרב מימון שאל על כל המושג הזה, הציטוט נמצא במקום מספר 4, וכי בשביל עצת היצר המסית, התיר התורה את הדבר האסור? הלא בכל האיסורים שבתורה, יצרו של אדם הוא רב עם יוצרו, והוא יורד ומסתין ומסית את האדם לבלי לשמוע לכל התורה והמצווה, לעשות מה שליבו חפץ, ובכל זאת לא התחשבה התורה עם דעת היצר, ואסרה איסר על האדם לשמוע בכל יוצרו. ומדוע פתאום לפתע כאן, פנתה ליצר ולדתו, והתירה את האדם מכבלי האיסור. כך שואל רבי מימון, שאלה מתבקשת, לכאורה יש כאן דבר שהוא נגד המגמה של כל התורה, שכל התורה זה עוזר לאדם להתמודד עם יצרו, וכאן יש כאן כנראה, לכאורה, איזושהי קנייה ליצר, אולי במצבי קיצון, ובכל זאת השאלה היא שאלה לגיטימית. אני רוצה להביא כמה דוגמאות של הכלל הזה, לא ידברה תורה אל כנגד יצר הרע, שבעצם מופיע בעוד כמה מקומות, אבל אולי בכיוון בדיוק הפוך. המחילתא, מחילתא דרשב"י, כי הוריש גויים מפניך ולא יחמור איש את ארצך, מדובר על יעל הרגל, והתורה אומרת, אל תדאגו, לא יחמור איש את ארצך, כתוב במחילתא, דיברה תורה כנגד היצר, שלא יאמרו ישראל, היכן אנו מניחים עצינו ובתינו ושדותינו וכרמינו, ועולים לרגל שמא יבואו אחרים וישבו במקומותינו, לפיכך ערב להם הקדוש ברוך הוא, ולא יחמוד איש את ארצך בלעותך לראות. אז כאן לוקחים את הכלל הזה, את הביטוי הזה, שדיברה תורה כנגד יצר הרע, דווקא בכיוון הפוך. דווקא כדי לתמוך באדם, לעזור לאדם, לעמוד נגד יצרו, ולעלות לרגל, ולא לפחד. אז איך אנחנו מסתדרים עם אולי השימוש הכפול, ואפילו הסותר, של לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. דוגמה נוספת בתורת כהנים. רבי עקיבא אומר דיברה תורה כנגד היצר, שלא יהיה אדם אומר הרי 4 שנים אני מצטער בו חינם, לכך נאמר להוסיף לכם תורתו. בפרשת קדושים לגבי עורלה ואחר כך הדין של רווי, כתוב להוסיף לכם תורתו. אז אדם מצטער, הרי 3 שנים זה עורלה, אחר כך אני צריך להביא את זה למקדש, ושלא יהיה אדם אומר, 4 שנים אני מצטער בו בחינם, אז התורה אומרת, להוסיף על תבואתו, דיברה התורה כנגד יצר הרע, ושוב מדובר בעצם על לעזור לאדם לקיים את התורה, ולא תירוץ כדי להיכנע ליצר. יש מקום מספר 7, לא יקשה בעיניך בשלך כנגד יצר הרע, כתוב מדבר. כן? כאשר מדובר על הצורך לתת מתנות לעבד כאשר אתה משחרר אותו, לא יקשה בעיניך בשלך כי משנה שכר שכיר. אז כתוב כנגד יצר הרע, כתוב מדבר. ושוב מדובר על דיבור כנגד יצר הרע כדי לעזור לאדם לקיים את המצווה של הענקה ולא כדי לבטל. אז אנחנו מצאנו במפרשים 3 דוגמאות של לא דיבר תורה אלא כנגד יצר, שלכאורה מאפשר לאדם קצת להגמיש את דיני התורה ואת האיסורים, ומאפשרים לו אולי יותר ממה שהיה צריך לעשות, אבל כנגד יש שלוש דוגמאות שבו דיברה תורה כנגד היצר דווקא כדי לתמוך באדם ולעזור לו לעמוד נגד יצרו. ובכל המקומות השימוש הוא בעצם במונח מאוד מאוד דומה שדיברה תורה כנגד היצר. יש ספר חנוכת התורה, ספר מאוד צר אבל מכיל הרבה דברים יפים, ושם הוא שואל שאלה: לא דיברה אלא כנגד יצר הרע, מקשים העולם, דתיבת לא ותיבת אלא מיותר. דיברה תורה כנגד היצר, מה זה לא דיברה תורה אלא כנגד היצר? משהו שמדובר על דבר הרבה יותר כללי מאשר, כל לא כתוב שעה זו כנגד היצר נאמרה. ככה היה צריך להיות, אם מדובר בעצם על הפרשה יפת תואר, פרשה זו נאמרה כנגד יצר הרע. כך לכאורה היה הרבה יותר מתבקש. מה זה הפת הזה? לא דיברה תורה אלא כנגד יצרה. משהו שמדובר על משהו הרבה יותר כללי, הרבה יותר רחב. לא משהו שנאמר לגבי שלוש דוגמאות ולא לגבי שש. אלא משהו לגבי התורה בכלל. התורה לא דיברה אלא כנגד יצרה. מה פשר הדברים? אז אני רוצה בעצם להרחיב את המעגל למה שאני חושב זה איך שחז"ל משתמשים במונח דיבור התורה. מה זה דיבור התורה? ואני אתחיל במקום מספר 9. הכלל דיבור התורה בלשון בני אדם. בדרך כלל זה לגבי איזושהי מילה שמופיע באופן מוכפל בתורה, כמו כאן נדר, דיברה תורה כלל של מיני אדם. ואז יש מחלוקת תנאים אם דיברה תורה כלל של מיני אדם, לא דיברה תורה כלל של מיני אדם, והאם כן לדרוש או לא לדרוש. אם דיברה תורה כלל של מיני אדם, אז אין מה לדרוש, לא נדר, ככה אנשים מדברים. אבל אם לא דיברה תורה כלל של מיני אדם, אז יש לדרוש מכל מילה, לנדור ונדר, בואו נדרוש. אז לנדור דיברה תורה כלל של מיני אדם, הנך אלמן דאיתלי דיברה תורה כלל של מיני אדם, אלא למען דלת לי דיברה תורה כלל של בני אדם, היי לנדור נדר מי עבד לי. אז מה אנחנו דורשים מהכפילות של לנדור נדר? אז יש כאן מחלוקת האם כן או לא דיברה תורה כלל בני אדם. מעניין הדברים של הרמב״ם במורה נבוכים. כבר ידעת אמרתם הכוללות למיני הפירושים כולם התלויים בזה העניין, והוא אמרם דיברה תורה כלל של בני אדם. עניין זה כי כל מה שאפשר לבני אדם כולם, הבנתו וציורו בתחילת המחשבה, הוא אשר שם ראוי לבורא יתעלה. הוא אשר שם ראוי לבורא יתעלה. לזה יתואר בתארים ומורים הגשמות להורות עליו שהוא יתעלה נמצא, כי לא ישיגו ההמון בתחילת המחשבה מציאות כי אם לגשם בלבד. ומה שאינו גשם או נמצא בגשם אינו נמצא אצלם. הרמב"ן שכיד באחד מהנקודות היסוד שלו לגבי עקרי האמונה שהקדוש ברוך הוא אין לו לא גוף ולא גבייה. זה אחד מעקרי האמונה לפי הרמב״ם, הרייבד על זה חולק, אבל כך לפי הרמב״ם. הבעיה שיש הרבה דוגמאות בתורה שמתארים את הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו גוף. יד אלוקים, כל מיני ביטויים שמבטאים על איזושהי התייחסות לגוף של הקדוש ברוך הוא. והרמב"ם כאן מורה נבוכים נותן איזושהי תשובה כוללת לכל אותן הופעות של מה שנראה כהגשמה ביחס לקדוש ברוך הוא. והוא אומר, מה הפתרון? דיברה תורה כלל של בני אדם. שהתורה צריכה בעצם לדבר בלשון שבני אדם רגילים, המון העם יכולים להתייחס אליו. לכן משתמשים בהשאלה בכל מיני מונחים ששייכים לבני אדם, שיש להם גוף, כדי לתאר את הקדוש ברוך הוא. אז אמנם יש מחלוקת תנאים לגבי כפילות בתורה, אבל לגבי עצם העובדה שהתורה מדבר כלל של בני אדם, אומר הרמב״ם, זה כולם מסכימים. כל השאלה האם זה גם כן מחסר ומסביר מילים שנכפלות. על זה יש מחלוקת. לנדור נדר, כן לדרוש או לא לדרוש. אבל עצם העובדה שהתורה דיברה לשון בני אדם, זה נאמר לכולי עלמא. ובזה הרמב"ם מסביר את כל הבעיות של הגשמה לגבי הקדוש ברוך הוא. שבעצם התורה מדברת לשון בני אדם, כדי שהמון העם יבינו. לכן צריכים להתייחס למציאות שהם מכירים. לכן משתמשים בהשאלה לכל מיני מונחים, וירא השם, וירא חזקה, וזרוע, כל מיני, ואף, וקצף, כל מיני דברים שבעצם זה הגשמה, ולא שייכים לקדוש ברוך הוא בכלל, אלא דיברת תורה בלא של בני אדם. זאת אומרת, כולם מסכימים שדיברת תורה בלא של בני אדם לפי הרמב״ם. המחלוקת רק לגבי כפילות. האם גם שם יש לדרוש או לא לדרוש? ניקח דוגמה נוספת. וזה דיבר הכתוב בהווה. הגמרא בבא קמא. אחד שור ואחד כל בהמה לפי הדבר. כתוב כי יחי איש בור ונפל שור וחמור, אז אולי רק שור. אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור ולהפרשת הסיני, ששם כתוב גם כן על על שור, ולתשלומי כפל, ולהשבת אבידה, לפריקה, לחסימה, לים, לשבת, וכן חיה ועוף כי יוצא בהם. אם כן, למה נאמר שור או חמור? אלא שדיבר הכתוב בהווה. אז יש כאן עוד הופעה של דיבור התורה. התורה מדברת בלשון בני אדם, והתורה גם כן מדברת בהווה. זאת אומרת, במציאות הקיימת, הרגילה, שאנשים בני אדם מכירים. עכשיו, לדבר בלשון בני אדם ולדבר בהווה זה מאוד מאוד דומה. שניהם בעצם מתייחסים למציאות האנושית. ואנחנו כבר יכולים לשמוע את הקשר בין דיבר הכתוב בהווה ודיבר הכתוב בלשון בני אדם. אני רוצה לקחת עוד דוגמה של דיבור, ואולי זה נמצא במוקד ויסוד הדברים. אולי הכי מרעיש ביניהם. בכל מספר 12, ויכתוב הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. Okay, כאשר אנחנו מדברים, מתייחסים לעשרת הדברות, זה מבוסס על הפסוק הזה. המונח עשרת הדברות נמצא כבר במסכת תמיד. אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו, קראו עשרת הדברות, שמע ומשמוע ויומר, וכולי. המונח עשרת הדברות כבר נמצא בחז"ל במשנה בתמיד. מה זה עשרת הדברות? כן, אנחנו, תרגום לאנגלית זה Ten Commandments, אוקיי? Ten Commandments. זה לא עשרת מצוות, זה עשרת דברות. כן, תסתכלו ברשימה ותראו שכאשר אתה עוסק במניין המצוות בעשרת הדברות, זה לא עשר. כן? מצווה חף ה, מחלוקת אם מצוות אמונה זה כן מצווה או לא, הרמב"ם מונה את זה כמצווה. מצווה חף ו, שלא נאמין, אלוהות בלתי השם לבדו, שלא לעשות פסל, שלא לעבוד עבודה זרה, כן, זה כבר שלוש בדיבר השני. כן, אז הרשימה כאן זה לא עשר, זה הרבה יותר. ולכן התרגום Ten Commandments, אמנם יש סרט, אולי אוהבים את הסרט, אולי לא אוהבים את הסרט, אבל זה ודאי לא משקף את עשרת הדברות. החז"ל השתמשו, על בסיס עשרת הדברים, השתמשו במונח עשרת הדברות. מה יסור הדברים? כאשר חז"ל דווקא השתמשו במונח דברות כדי לטהר את מה שקיבלו בהר סיני, ישר מפי הגבורה. ואני חושב שהדברים קשורים בעצם בעוצמה ובחידוש העצום המרעיש ואולי לא מובן בכלל של עשרת הדברות, שאולי בא לידי ביטוי במקור מספר 15, סוגיה בסוכה. תניא רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. ולא ידע שכינה למטה, והכתיב, הירד השם על הר סיני. אז התשובה למעלה מעשרה טפחים. ולא עלו משה וליהו למרום, ועטיבו משה עלה אל אלוקים למטה מעשרה. זאת אומרת שיש כאן איזשהו... יש כאן משהו בלתי אפשרי במפגש שבין משה לקדוש ברוך הוא בהר סיני. זה מפגש בלתי אפשרי. מדובר בעצם על מפגש בין שמיים וארץ. בשמיים אנחנו לא עוסקים בשמיים שאנחנו רואים. אנחנו עוסקים בעצם בשמי מרום, מה שמתואר כמציאות אחרת לחלוטין. איזשהו מקום בשמי מרום ששם בלי, שמנותק לחלוטין מן העולם הזה, ששם שולט אותו אמיתות אבסולוטיות, אובייקטיביות, שם הקדוש ברוך הוא מלא את הכל, שם באיזשהו מקום שבו השם הוא אחד ושמו אחד גם עכשיו, זה שם זה מקום ש... שהמלאכים, השרפים ואופנים פשוט משבחים את הקדוש ברוך הוא כל יום. מדובר בעצם על, מציאות אחרת לחלוטין, מנותקת לחלוטין מן העולם הזה. והעולם הזה זה עולם של בני אדם, עולם של מציאות, מציאות פיזית, מציאות גשמית, מציאות של בני אדם עם יצר טוב ועם יצר הרע. ובסיני יש מפגש של שמיים וארץ. ובסוכה אומרים, יש כאן מציאות של למעלה מעשרה טפחים, שזה מציאות ארצית, ויש מציאות של למעלה מעשרה טפחים. ומעולם אדם לא עלה למעלה מעשרה טפחים, כן, לא מדבר, אפשר לקפוץ יותר גבוה מעשרה טפחים, כן? כמובן לא מדובר, מדובר בעצם על הבדל תהומי בין תחום של ארץ לבין תחום של שמיים. ובהר סיני, משה עולה אל ההר למטה מעשרה. והקדוש ברוך הוא יורד על ההר, אבל נשאר למעלה מעשרה. ועם כל המפגש הזה בין שמיים וארץ, עדיין נשאר איזושהי מחיצה שבן אדם מעולם לא הצליח לעלות מעליו, והקדוש ברוך הוא לא יכול לרדת אליו. הדבר הזה בא לידי ביטוי. במדרש המפורסם שעוסק בנתינת התורה לישראל, סוגיה בשבת, מקום מספר 16, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? כן, כאן לפי המדרש הזה הוא כן עולה למרום, הוא עולה למרום, אבל זה לא מקומו, הוא לא שייך לשם. זה מציאות אחרת, הוא לא שייך לשם. זה מקום של מלאכי השרת. מה עושה ילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. כן, יש 26 דורות עד מבריאת העולם, עד 10 הדיברות, אז בעצם 1,000 שנה לפני סיני. זאת אומרת, התורה קודמת לעולם. התורה שייכת לאיזה מציאות? למציאות השמימית, לא למציאות הארצית. זה קודם לבריאת העולם. אתה מבקש לתנא לבשר ודם? מה אדוש כי תזכרנו ואדם כי תפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? אשר תשנא אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. הקדוש ברוך הוא לא מחזיר תשובה, הוא מבקש מאדם, ממשה, להחזיר תשובה למלאכי השרת. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא יספוני בעבר שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. ואנחנו לא נעמוד על כל פרט במדרש הנפלא הזה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן, הוא אמר למלאכי השרת, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? שוב מכתיב בה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה. שוב מכתיב בה, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות. שוב מכתיב בה, לא תישא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מכתיב בה כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם, שוב מכתיב בה לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. והסיפור של המדרש הזה זה המתח בין תורה שמימי לבין תורה שבנתה לבני אדם. משה רבינו עולה למרום, ויש איזשהו מימד של תורה שקודם לבריאת העולם, שמנותקת לחלוטין מהמציאות האנושית. אבל כאשר משה רבינו שואל, תורה מכתיב בה, הוא מדבר בעצם על תורה שהתלבשה במילים, שזה הדיבור של התורה. עשרת הדיברות, כן? מה זה דיבור? מה זה דיבור? דיבור זה תקשורת. דיבור זה תקשורת. ודיבור אם כן, הדיבור של התורה זה התרגום של התורה האלוקית השמימית שלא שייכת, שקדמה אלף שנה להר סיני, ולתרגם את התורה כדי שזה יכול להיכנס לתוך אוזן של בשר ודם. זה דיבור התורה. דיבור זה תקשורת. והדבר הנפלא במתן תורה לישראל, בעשרת הדיברות, זה בעצם שאנחנו מצליחים לחדור את המחיצה שמפרידה בין שמיים וארץ, ונותנים תורה שקדמה לבריאת העולם, ונותנים את זה לבשר ודם, שזה דבר בלתי אפשרי. ואיך עושים את זה? התשובה היא דיבור, דיברות. עשרת הדיברות. דיבור זה תקשורת. דיבור זה לקחת מילים, להלביש אותם, לבחת את דברי השם, דברי אלוקים חיים, ולהלביש אותם באותיות, להלביש את הדברים בדרך שזה יכול להיכנס לתוך האוזן של בני אדם. זה דיבור התורה לפי חז"ל. ואם כן, דיברה תורה בלשון בני אדם זה פשוט. בגלל שזה כל הרעיון של דיבור התורה. מצד אחד התורה קיים גם כן במימד אחר שמנותכת מן העולם הזה, לפני שזה עובר את תהליך של הדיבור והתקשורת. ואז זה משהו אחר שלא שייך לעולם הזה. ודיבור התורה זה הדרך להתייחס למציאות האנושית. דיבר הכתוב בהווה, דיברה תורה בלשון בני אדם. והדברים קשורים לעוד ממרא של חז"ל, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. הגמרא ביומא, היא נראית פשיטה, היא לא נראית, לא נתראה למחשב, לגבי חרקים. כן, כולם יודעים שצריכים לבדוק לחרקים. ואני זוכר שלפני הרבה שנים, אז יצא סרט אימה. אני חושב שזה היה ישיבת לייקווד שהוציא סרט אימה. ומי שכיחב בסרט זה חרקים בגודל של דינוזרים. הם לקחו חרקים והם פשוט הגדילו אותם מיליון פעם. וכדי שתראה איזה דברים אתה אוכל בחרקים, ולכן ואני זוכר שהלכתי בשבת לאיזשהו בית כנסת של שם למד חבר של רב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, שלמד יחד איתו בחיים בולין. הוא היה רב באיזשהו קהילה, ואהבתי ללכת אליו לתפילה, תפילה יותר ישיבתית, והוא היה מדבר ונותן דבר תורה. והוא קם לפני קריאת התורה, וכולם עומדים, מחכים למה שהוא יגיד, עושה ככה, וכולם מתעוררים. כרגע הרגתי מיליוני בקטריה, וזה מותר, בגלל שלא רואים אותם, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. הוא כל כך כעס על הסרט הזה. כן, זה באמת היה, יש סרט על דינוזרים, לא? יש דבר כזה, מה? ככה זה היה, גדולים, עצומים, וזה מה שאתה אוכל, הוא כל כך כעס, בגלל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ומה שאי אפשר לראות בעין האנושית של בשר ודם, לא אסור. היא נראית פשיטה, היא לא נראית, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז התורה ניתנה לבני אדם. זה בעצם המסר. הדיבור של התורה זה לתרגם את התורה כדי להיות מתאים למציאות האנושית. דברים פשוטים, אבל רק הבאתי את הקוס ב-18, וכי יש איזה פרי ומחל בעולם של נמצו בו תולעים, ותאסור כל מאכלים בפירות והירקות, ולא נדע תורה לחי השרת. ואומר בציץ על יזר, מיותר להדגיש שאין כל מקום של חומר שלא לאכול מצה בשעה ימי פסח, בגלל חששות שאין להם כל יסוד בהלכה, חשש אולי, לא נתור למלאכי השרת ולא לחרום תקרא זאת, כי אם כולה במצוות שמחת החג. כן, אז הוא אומר דברים כדורבנות, כדרך של תלמידי חכמים. הרמב"ן, כבר 20 בהקדמה שלו לתורה, באמת מדבר על שני ממדים של התורה. התורה האלוקית והתורה בעצם שמתחלקת למילים, הדיבור של התורה. והטעם לכתיבת התורה בלשון זה, מפני שקדמה לבריאת העולם, אין צורך לומר ללידתו של משה. כבר הוא שואל למה לא כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היה, בגלל שכל התורה בעצם זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה. אז צריך להיות, וידבר השם משה לאמור, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז הוא אומר, בגלל שהתורה קדמה לבריאת העולם, ללידתו של משה רבנו, כמו שבא לנו בקבלה שהייתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה, ושוב אש שחורה על אש לבנה זה דברים בעצם יותר רוחניים, לא דיו ולא קלף, אלא אש שחורה על אש לבנה. הנה משה כסופר מתיק מספר קדמון, לכן הוא כתב, מה כתוב באותו ספר שקדמה לבריאת העולם? כתוב בראשית ברא אלוקים, אז זה מה שהוא כתב, בראשית ברא אלוקים, לא כתוב שם וידבר השם על משה לאמור. אז כך הוא כתב, הוא העתיק את הספר בראשית ברא אלוקים. וכותב, לכן כתב סתם, אבל זה אמת וברור, שכל התורה מתחילת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל, נאמרה מפיו של הקדוש ברוך הוא לאוזניו של משה, כעניין שאמר לעלה מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו, עם ברוך בנריה וירמיהו הנביא. ואני כותב על הספר בדיו, וזה משה רבנו והקדוש ברוך הוא. עוד בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחד כאילו תחשוב על דרך משל, כי פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות. אני לא יודע איך, אבל כל התורה כל זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כגון בראש ידברה אלוקים וכל התורה. כל רק נותן דוגמה, אבל זה מתחלק אחרת. זאת אומרת, מהות התורה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. מה זה שמות של הקדוש ברוך הוא? מהות אלוקית. מהות אלוקית אנחנו לא יכולים להבין. לא יראני אדם וחי. הכל זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא ניתן לנו לא לראות ולא לשמוע ולא לקבל. אבל התורה שמשה רבנו מעתיק, זה תורה שמלקת לדיבורים, למילים, שכן ניתן לבני אדם להבין. אבל יש מציאות אחרת של התורה, שכל מהותה זה מציאות אלוקית. שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר הרמב"ם. ועניין של החלוקה של התורה למילים שלנו, זה דיבור התורה, זה התקשורת. וכן אני רוצה לטעון, לא דיבר התורה אלא כנגד יצר הרע, זה לא משהו, איזושהי תופעה מיוחדת וצרה, אלא זה התורה כולה. התורה דיברה בלא שום בני אדם, דיברה כתוב בהווה, ולא התורה כולה מתייחסת למציאות האנושית. התורה כולה מתייחסת למציאות האנושית. לא, התורה לוקחת בחשבון בני אדם, בני אנוש. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה התורה כולה. יש מצבים שאנחנו, או מקרים, או פרשיות, שהדבר הזה בא לידי ביטוי באופן חד, כמו לגבי אשת יפת תואר. אבל כל התורה, לא דבר התורה, אלה כנגד יצרה. זה כלל, זה כל התורה. גם כאשר התורה תומכת באדם ועוזרת לו לקיים מצוות, התורה מתייחסת למציאות האנושית. וכאשר התורה בעצם מגמישה, לא מתירה איסורים, אלא עוזרת לאדם שיש לו תבור, רוצה לאכול בשר, אז תעשה את זה בדרך שם זה מותר. שחיטה, ברכה, מליחה, תעשה את זה בדרך שזה הדרך הנכונה. זה לא קנייה ליצר, אלא זה לקחת בחשבון את היצר, לקחת לחשבון את האנושיות, לקחת בחשבון את בני אדם. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה לא דיבר תורה אלא כנגד יצר הרע. ולכן זה השימוש של חז"ל בלשבור. דיבור זה התקשורת, זה כל התורה בעצם לוקחים תורה אלוקית, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מלבישים אותם מילים כדי לתת את זה לבני אדם. עשרת הדיברות, דיברה כתוב בהווה, דיברה תורה בלשון בני אדם, ולא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. זה הכל חלק מדיבור התורה. דיבור התורה, תרגום התורה ממשהו אלוקי, שייך לעולם הזה, שקדמה לבריאת העולם, שכולו שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ואין לאדם פיסת רגל שם. לתורה מה כתיב בי? מה כתוב שם? מה המילים? מה נאמר? ששייך באופן מיוחד למציאות האנושית. אני רוצה לסיים במה שקשור קצת לתשובה. רב חנן בקובץ מאמרי, הוא חוקר חקירה, יש לו חקירות בקובץ שיעורים, חקירות למדניות, בקובץ מאמרים יש לו חקירות מחשבתיות. והוא חוקר והוא שואל, האם תשובה זה במידת הדין או במידת החמים? אדם שבעצם שינה את דרכו והתחרט ולקח דרך אחרת, האם זה מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא מוכר על בנותיו, או אם זה על פי דין? לדוגמה, הרמב"ם מעיד שאדם שמתחרט על מעשיו הטובים, אז כל מעשיו הטובים לא יעזרו לו בסוף ימיו. אז אולי זה, ככה זה צריך להיות. כמו שאדם יכול להתחרט על מעשיו הטובים, ואז זה לא נחשב לו, אז אדם שמתחרט על מעשיו הרעים גם כן אולי לא נחשב לו. אולי זה במידת הדין, ככה צריך להיות. אדם שבאמת שינה את דרכו, אז אולי זה במידת הדין. ואולי מביא כמה ראיות שאולי זה במידת רחמים. אני חושב שהעניין של התשובה זה בגלל שדיבר התורה כנגד יצר הרע. אם נותנים את התורה למציאות האנושית, אם אתה בורא את האדם וייצר ביצר הרע בשני יהודים, ואתה נותן לו בחירה חופשית, ואתה נותן לו תאוות, ואתה נותן לו קנאות, ואתה נותן לו חולשות, ואין צדיק בארץ שלא יחטא, אז אתה חייב לתת לו אפשרות לקום. העניין של התשובה זה חלק מדיבור התורה, מזה שהתורה מתייחסת למציאות האנושית ונותן לאדם אפשרות לקן את עצמו, לגאול את עצמו, להושיע את עצמו, לקום אחרי הנפילה, ונותן לו גם כן אפשרות ליפול עוד פעם ושוב לקום, בגלל שזה המציאות האנושית. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אנחנו לא מלאכי השרת. לפעמים אנחנו נופלים. והתשובה היא בעצם חלק מזה שכל התורה כולה מתייחסת למציאות האנושית. התורה שיש לנו, שאנחנו קיבלנו, שאולי במקור לפני בריאת העולם היה שמו טוב של הקדוש ברוך הוא, אבל התורה שהתחלקה למילים מתייחסת למציאות האנושית. ומהי המציאות האנושית? המציאות האנושית היא מציאות של מלאכי השרת. המציאות האנושית מתייחס לבני אדם. לכן זה חייב לתת לו גם כן חבל הצלה. אם זה נותן לו את הבור שהוא נופל, זה חייב גם כן לתת לו את הסולם שהוא יכול לצאת ממנו. אני לא יודע אם אתה קורא לזה מידת דין או מידת רחם, זה לא מעניין אותי. אבל זה חלק מלא ניתנה התורה למלאכי השרת. וזה שהתורה מתייחסת וכל כך מבינה את טבע את האדם, את מהות האדם, את חולשות האדם, זה כל התורה כולה. לומדים בתורה אלא כנגד יצר הרע, אלא כנגד בן אדם שיש לו יצר טוב ויצר הרע, יש לו חולשות, ויש לו גם כן יכולות לעשות דברים גדולים. כל התורה כולה דיברה כנגד המציאות האנושית. אני חושב שהדבר הזה כל כך משקף את תורת הישיבה, את מה שלמדנו מרב עמיטל וגם מרב ליכטנשטיין. אני, אם הייתי מחבר את הספר של רב עמיטל, זה לא היה הארץ נתן לבני אדם, אלא התורה ניתנה לבני אדם. בגלל שזה היה אחד מהדברים שהוא לימד אותנו כל הזמן. את ההתייחסות למציאות האנושית. כמובן, מחברי הספר עשו מסר יותר אוניברסלי, אבל שני הדברים נכונים גם יחד. וזה דברים שאנחנו למדנו, וזה היה חלק מהמסר של הישיבה, שאנחנו צריכים להכיר במציאות האנושית שלנו, צריכים להכיר בחולשות, אי אפשר לכחש עליהם כאילו זה לא קיים. ואם אנחנו כן מכירים בזה, אז יש גם כן אפשרות לקום מהבור, לעלות בסולם, ולגאול את חיינו ואת נפשנו. שלכולנו גמר וחתימה טובה, שלכולם שנה ברוכה, של צמיחה, ושל בריאות, ושל אושר ושמחה.